שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. ספר בראשית הוא ספר הראשית של ישראל מקבלי התורה, והוא עוסק בעיקר בשלושת האבות. אלה עמודי היסוד שעליהם נבנה בית ישראל. פרשתנו, פרשת וירא, עוסקת רובה ככולה באישיותו של אברהם אבינו, בתיאור מידותיו, באהבת השם, יראתו, שכל אלה מילאו את ליבו, מקבילה עליהם גם אהבתו וברכתו של השם לאברהם. השם רואה באברהם שותף בהנהגת עולמו, שאי אפשר להסתיר ממנו שום סוד מדרכו בהנהגת העולם. וכך נאמר, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, כאילו לא ייתכן לעשות מעשה בעולם בלי להודיע מראש לאברהם. נוסף לכל אלה, ישנו בפרשתנו עוד גילוי אהבה לאברהם, שאין כדוגמתו בכל התנ"ך כולו. אחרי שעמד אברהם בניסיון העקדה, נשבע השם בעצמו, כאילו בקיומו, שירבה את זרע אברהם, כלומר עם ישראל, והם ירשו את שאר אויביהם, כלומר ארץ ישראל. שבועת השם בעצמו מלמדת כי ריבונו של עולם הבטיח שקיומם והצלחתם של ישראל בארצנו הקדושה מובטחים כביכול כמו קיום השם יתברך. איך אפשר להבין שיש משהו שיתקיים כמו השם? הרי כל העולם והעולמות השמיים ושמי השמיים כעין וכאפס נגדו. והנה בא השם ונותן קיום נשגב כל כך לישראל, ומבטיח להם את שליטתם בארצם בביטחון שאין כמוהו בעולם כולו. האם יש מישהו בזמננו שיכול לחשוש עוד מהאיראנים או מערבים, שמא הם יאיימו על קיומנו בארץ אחרי הבטחה כזאת? אף על פי כן, למרות החשיבות שיש בנושאים אלה, חשבתי לעסוק בשיחתנו הפעם בנושא אחר הקשור לפרשה, שגם הוא בולט מאוד בפרשתנו. אם כי בגלל הנושאים הגדולים, המשמעותיים, שהפרשה עוסקת בהם, הוא נראה קצת נדחק לפינה. לפני שנזכיר אותו, נקדים הקדמה קצרה. ספר הכוזרי, הספר שנכתב על ידי רבנו יהודה הלוי, שהיה מתלמידי הריף, הוגדר על ידי הגאון מבילנה שהוא ספר קדוש וטהור, ועיקרי אמונת ישראל ותורתו כתובים בו, ועל כן מצווה ללומדו. בספר זה, שעניינו הסברת יסודות התורה על ידי חבר למלך גוי, אבל מלך שחיפש את האמת הראויה לאדם, אמת שצריך לחיות על פיה. בתחילת הספר מובאת הקדמה בה מסופר כי המלך שהיה עובד אלילים רצה מאוד להשתדל בעבודת קודש שלשמה כדאי לחיות. מתוך כך התאמץ מאוד בהקרבת קורבנות לאלילים ובהתמסרות לכל הקשור לפולחנם. עם זה החל לחלום חלום שחזר על עצמו יום אחרי יום. כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. אחרי פעמים אחדות שחזר החלום ונשנה, הבין המלך שדרך האמת איננה נמצאת באותו פולחן אלילי, פולחן שעליו גדל והתחנך, והוא החל לחפש דרך חדשה. ראשית דרכו בחיפוש הייתה בפגישה עם פילוסוף שבונה את מערכת השקפותיו ודעותיו רק על פי שכלו. איננו מתייחס ואיננו מקבל שום מסורת או שום דרך להבנת העולם על פי סיפורי האנשים, יהיו מי שיהיו. הפילוסוף, שלא יכול להתעלם מהחוכמה העצומה שנמצאת בטבע ובחוקיו, ברור היה כי אין לייחס חוכמה וחוקי טבע חזקים כל כך למקרה חולף, הודה שיש אלוקים עליון שממנו יצאה בריאה נשגבה זו. אמנם כיוון שלדעתו הבורא הוא כל כך עליון, לא ייתכן שיתעניין במעשה האדם השפל ובכל הקורא איתו. יתר על כן, לדעת הפילוסוף הבורא איננו יודע מה קורה עם האדם. כאילו ידע הבורא מרגע לרגע על קורות האדם, הרי זה מחייב שדעתו הייתה משתנית. והרי הבורא הוא נצחי, אי אפשר שדעתו תשתנה. לפי דעת הפילוסוף, לבורא אין גם רצון במעשה אדם, לא לטוב ולא לרע. כי אם הוא רוצה בדבר, סימן שחסר לו משהו, כי כל מי שרוצה, חסר לו הדבר הרצוי, והרי הבורא שלם. אם כך, לדעת הפילוסוף, אין שום דת בעולם שקשורה עם הבורא, כי הבורא שהוא האמין בו, לא יודע שום דבר, ולא רוצה שום דבר, וגם איננו עושה שום דבר. מובן מאליו שהדבר הוא מצחיק, איך אפשר לחשוב על בורא כל כך נשגב, והוא בעצם שום כלום. ברור היה שדרך השכל אין בה יכולת לברר אמת, והאדם נותר לדעתו של הפילוסוף כגרגר אבק שאין תועלת בחייו ומעשיו ברצונו, והוא בטל ומבוטל. מסקנה זו היא בניגוד לשכל הבסיסי של האדם, שהוא מאמין בחייו ויודע ידיעה ברורה שיש טוב ויש רע, ויש לבחור בטוב ולמאוס ברע, והוא מבין בהבנה פנימית כי יש אדון לעולם ויש שכר לטוב ועונש לרע, ומתוך כך הוא פוחד אחרי מעשים רעים שהוא עשה. כל זה היה גם בניגוד לחלום המלך, שחיפש מהם המעשים הטובים שראוי לעשות, ולא רצה להסתפק במחשבה טובה בלבד. גם הנוצרים שבהם התעניין המלך לאחר פגישתו עם הפילוסוף, יחזבו אותו, כשבעצם הזדהו עם השקפת הפילוסוף. לדעתם אין ערך למעשים, העיקר שתהיה לאדם כוונה טובה. לדעתם, אם מישהו מאמין במי שהם קוראים לו משיח, הוא יכול להיות מושחת, עושה רשע בכל קנה מידה, ואף על פי כן הוא ראוי לשכר יותר מצדיק וישר בעל חסד והגון, שלא יועילו לו כל מעשיו לדעתם אם לא יקבל את אמונת השילוש. והמושחת הפושע עם הצלב בידו יזכה לדעתם לגן עדן, והצדיק החסיד המטיב עם בני אדם ומאמין באלוקים אבל אלוקים שלא נולד מאישה כאמונת הנוצרים, לדעתם הוא ירד לגיהינום. זוהי אמונה שמובילה בעצמה לשחיתות מוסרית ולחוסר רצון לעשות שום מעשה, למרות שהיא מדברת בשם אהבה וחסד, אבל אין לה שום תורה מעשית. האסלאם, שלטענתם השם בחר בישראל, וכשנכשלו בעבירות העביר את הבחירה לנוצרים, וכשגם הם נכשלו בחר במאמיני האסלאם, גם לדעת האסלאם מודים מאמיניו שהם מאמינים באלוקים כושל שנכשל בבחירתו פעם אחרי פעם. פעם ראשונה נכשל בבחירת ישראל, פעם שנייה בבחירת ארץ ישראל, פעם שלישית בבחירת הנוצרים, פעם רביעית בתורת הנצרות, ורק בפעם החמישית, כשהוא אותו מאמין, הגיע לאמונה של האסלאם, רק אז לדעתם תוקנה כל הבלבול, ההפסד שהיה בשליחות הבורא. לעומתם, היהדות מאמינה באלוקים גדול ועצום לאין חקר, ובכל זאת הוא בוחר באדם ורוצה במעשיו הטובים. הוא איננו דוחה אותו, הוא מאוד מעריך אותו, ומתוך כך נתן תורה לישראל, אותה תורה שגם הנוצרים וגם המוסלמים מודים באמיתותה ובקדושתה. תורה זו כוללת דרישה כפולה מאדם. דרישת הלבבות, לב טהור, שכל ישר, אהבת חסד, שנאת בצע, מידות טובות, ואם זה המון המון מעשה מצוות שחשובים עד פרטי הפרטים, כי הקדוש ברוך הוא מתייחס לא רק ללבבות אלא גם למעשים עד פרטי הפרטים. כאן בפרשתנו אברהם הוא הדגם לאדם האהוב לפני השם, איש חסד, אוהב הבריות, מאמין בשם ברמת אמונה וחסד שלא היו כמותם בעולם לפניו וכמעט גם לא אחריו. עם כל זה אברהם נזהר במעשיו עד לפרטי פרטים. הוא מתפלל לשם יום יום, אבל הוא קובע מקום לתפילתו בלי לשנות את המקום. אפילו דיוק של מקום התפילה חשוב אצלו. זאת הלכה שמופיעה אצלנו בשולחן ערוך בהלכות תפילה. והתורה מציינת שאברהם נזהר לא רק בעצם תפילה לבורא, אלא בזמן התפילה, וישכם אברהם בבוקר, במקום התפילה, אל המקום אשר עמד שם לפני השם. איש האמונה איננו מסתפק באמונה בלב, הוא יודע שעל האדם לקבוע מסגרות, זמן תפילה, קבוע, מוקדם בבוקר, השכמה, מקום תפילה קבוע. הוא הולך בניסיון הנורא של עקדת בנו שנולד אחרי 100 שנה של ציפייה ותפילה. הוא לא שוכח בתוך כל סערת הלב להכין את גזרי העצים הראויים לקורבן ולבוקעם בטרם יצא לדרך. מאברהם נוכל להכיר את המאמין האהוב בעיני השם. נשמתו מלאה בערכים יקרים של אמונת השם ואהבת האדם, יראת שמיים וזהירות מכל עבירה, ואם זה דקדוק במעשים עד פרטי פרטים. זהו האדם שמחבר בתוכו את הנבואה ומרחבי השמיים עם השולחן ערוך לכל פרטיו, סימניו וסעיפיו, עד המשנה ברורה ועד הלכות הבן איש חי ועוד. זהו ישראל שהשם אוהב. זהו ישראל שאליו יגיעו כל ההבטחות הגדולות שאותם הבטיח השם לאברהם. בי נשבעתי נאום השם כי יען אשר עשית את הדבר הזה. לא רק יען שהתכוננת, שאהבת, כי ברך אברכך וארבע הרבה את זרעך וירש זרעך את שער אויביו. כן יהיה וכן נראה ונחזה בימינו בקרוב השלמת הגאולה, קיבוץ ישראל ושלמות אחיזתנו בארץ הקודש, אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך. זה מהבית שלי, צלצלו.